איך זה נגמר לדעתך האירוע הזה?
זה מהלך שלדעתי, עוד פעם, זה גאוני של הפרד ומשול. הוא הולך לאותו קליבאף, אותו יושב ראש פרלמנט, שלושה ימים הוא מנהל איתו במסע ומתן, ודונלד טראמפ, כמו דונלד טראמפ, אחרי שלושה ימים, למרות שהמסע ומתן לא בשל, עושה אאוטינג, מוציא את זה החוצה. עכשיו, פה מגיעה הדוקטרינת הפרד ומשול. מה הוא עושה? בהנחה ויש הסכם, ויש שליט חדש, ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, נהדר. בהנחה ואין, אנחנו ממשיכים בעוד שבוע-שבועיים של כתישה מאוד גדולה בתוך איראן. אני לא יודע, boots on the ground, לא boots on the ground, כן האי חרג', לא האי חרג', אבל בסופה, דונלד טראמפ יבוא ויגיד, חברים, על העם האיראני, it's your turn, זה התור שלכם, קחו את גורלכם בידכם ורוצו קדימה.
מה שהולך לקרות וכבר קורה, אנחנו נלחמים במלחמה בין הסונה לשיעה. כלומר, אנחנו היום בעצם הכננו כבר. את העולם השיעי, העולם הסוני מרים את הראש. הדבר הזה יגרום לבירור בתוך העולם הסוני עצמו. האם הוא יאמץ את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, של דאש, או לסונים, או של איחוד האמירויות. אנחנו כאן צריכים להכניס רגל כדי להיות אלה שיקבעו מהם הערכים הדומיננטיים בתוך העולם המוסלמי, ואז נוכל גם לדבר על פיוס בין בני ישראל לבין בני ישמעאל. הרי חז"ל אמרו, ישמעאל עשה תשובה ומעשה אבות סימן לבנים.
ימים של מלחמה ישראלית-אמריקאית משותפת באיראן, עד כמה שיתוף הפעולה של אנשי המפלגה הרפובליקנית עם ישראל נובע ממניעים דתיים, והאם עליית הימין החדש בארצות הברית ובתוך אותה המפלגה עם דמויות אנטישמיות כמו טאקר קרלסון, מאיימת שהשותפות הקרובה הזאת לא תמשיך עוד הרבה זמן, ואולי אפילו עוד הרבה גרוע מכך. שלום לכולם, אני מתן חסידים, וברוכים באים לסוגיה ישראלית, הפודקאסט של הרב אורי שרקי, שלום הרב.
שלום ברוכה.
אז היום אנחנו מבקשים באמת לנתח את צומת הדרכים ההיסטורית של יחסי ישראל וארצות הברית, ובמיוחד את הקשר העמוק והמורכב שבין ישראל למפלגה הרפובליקנית בזמננו, ולשם כך נמצא את עינינו האורח אולי הכי מתאים לדבר על זה, אריאל סנדר, שהוא מנהל מסע הבחירות של המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום לך אריאל.
שלום וברוכה.
אבל לפני שאנחנו צוללים פנימה, תזכורת קצרה, אנחנו ממש ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו במסע הרעיוני של סוגיה ישראלית, כשותפים לקבל את השיחות המלאות לפני כולם, את המחשבות הנוספות של הרב שרקי ושלי, להיות שותפים ביצירת התכנים, שליחת השאלות שמעניינות אתכם, מידע על אירועים פיזיים, עדכונים, הנחות, שהם כבר בדרך, עוד ועוד ועוד, כל הטוב הזה, נחכה לכם שם, רק תהיו שותפים. אז אנחנו מתחילים, והראל, בוא נפתח ככה איתך, מנהגנו לפתוח באורח. אתה בעצם מנהל את הקמפיין של המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל, באמת בתקופה שנדמה שהגורל של שתי המדינות כרוך זה בזה אולי יותר מאי פעם. מה התפקיד הזה אומר בימי מלחמה, ואיך היית מגדיר את הלכי הרוח הנוכחיים בתוך המפלגה ביחס למלחמה באיראן?
אז שאלה מעניינת, כי התפקיד של מי שמנהל את המטה של המפלגה הרפובליקנית, בדרך כלל, כמו שאמרת, זה מסע וקמפיין, זה בחירות. בארצות הברית יש כל שנתיים, כמו שאנחנו יודעים, בחירות. יש בחירות האמצע, ויש את הבחירות והכלליות, ולכן אנחנו כל הזמן עסוקים בבחירות. אבל בין לבין, למפלגה הרפובליקנית, במיוחד כשהיא שולטת בארצות הברית, יש מסרים שהיא רוצה להעביר. היא רוצה להעביר לקהל הרחב, לקהל הישראלי, לקהל האבנגליסטי, שיוצא כי מציון תצא תורה, ולפעמים חשוב למפלגה הרפובליקנית דווקא להוציא כל מיני אמירות, דברים, רעיונות וחשיבות שיוצאות דווקא מישראל. ואני
כן,
הפה...
תכף אנחנו ניכנס למתח אולי התיאולוגי שמאחורי הדברים. כן.
חד וחלק, כן. ויש מתח כזה. אבל במקום שלי, בזמנים כאלה, זה באמת להבין יותר לעומק את אותם מסרים של, של המפלגה הרפובליקנית, וגם הממשל הרפובליקני, כי בסוף המפלגה והממשל אחודים מאוד, במיוחד בנשיא כמו דונלד טראמפ, שמוביל גם את המפלגה שלו, בעצם היום המפלגה הרפובליקנית תחת ניהולו, ואם נרצה קצת נחפור קצת באיך זה נראה את המפלגה היום, אחרי שהבת שלו נמצאת שם כיושב ראש המפלגה, יש שם דברים מאוד מעניינים, ולכן יש אחידות בין המפלגה לנשיא עצמו. ולכן גם דברים שהממשל רוצה, שמדינת ישראל יבינו איך הממשל חושב, אנחנו בעצם הפה שלהם.
אולי, אז תכניס אותנו רגע ממש אל תוך המחלוקת, הייתי אומר, גם כן צומת היסטורית, לא רק ליחסי ישראל לארצות הברית, אלא גם למפלגה הרפובליקנית עצמה. קולות שעד אתמול בישראל היו מוכרים, טאקר קרלסון, קנדיס אוינס, שבאמת הולכים וצוברים המון המון כוח, יש לזה השלכה אדירה על היחסים של ארצות הברית וישראל. מה קורה שם עכשיו ביחס למלחמה הנוכחית?
אז בואו נספר רגע מה קורה בארצות הברית במפלגה הרפובליקנית, ואז נגיע באמת לאותה תנועת מגה, Make America Great Again, שהיום תופסת מקום מאוד מאוד נכבד אצל הרבה אמריקאים. אני שם את זה עדיין בסוגריים, גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, אותה מגה היום היא כ-15% מכל המפלגה הרפובליקנית. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לזכור ש-85% מהמפלגה והבוחרים הרפובליקנים לא סוברים את מגה בקיצוניות. בסדר? גם בתוך מגה של ה-15%, לא כולם זה קנדי ולא כולם זה טאקר קרסון. אני אפילו אגיד יותר מ-50% זה לא. אז צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון, לא שאין בעיה. אז אנחנו נדבר על הבעיה הזאת. המפלגה הרפובליקנית היום בנויה נקרא לזה הגוש האבנגליסטי המאוד מאוד מאוד גדול ומשפיע בתוך המפלגה הרפובליקנית. תמיד הוא השפיע. תמיד היה מועמד רפובליקני שרוצה להיבחר לנשיאות ארצות הברית צריך לקבל לפחות 75% ממצביעים אבנגליסטים. זה כלל. אין לך, מעריכים אותם ב-60 מיליון איש, זאת אומרת, אין לך את ה-75% מהם, אין סיכוי שתגיע להיות נשיא ארצות הברית. אני כל הזמן ששואלים אותי, האם דונלד טראמפ יתהפך עלינו? האם הוא באמת יקבל את ההחלטה הנכונה? אני כל הזמן מנסה להסביר, למרות שאצלנו כולנו כל הזמן מגיעים מפוזיציות, וקשה לנו רגע להתנתק ולהגיע לאמת, אתה יודע שצריך רק להסתכל ולהיווכח.
על המספרים, כן.
במספרים, הרי כשדונלד טראמפ הוא בסוף גם פוליטיקאי והוא רואה 85% מול 15%, אז תמיד הוא יקבל את ההחלטה ב-85%, כי בסוף גם הפוליטיקה משחקת פה תפקיד. הקהל האבנגליסטי מאוד מאוד מעריך, ואני אגיד בשנתיים וחצי האחרונות, מעריץ את מדינת ישראל על יכולותיה, על עמידתה, וזה גם מתחבר להם מאוד למקורות.
לסיפור התיאולוגי. התיאולוגי. ככל שחותר מנצחים, אלוהים יותר נוכח אצלנו ובחייהם.
נכון, והם כבר חיברו את הנס הגדול שקרה לדונלד טראמפ, באותו בפנסילבניה, שם הוא ניצל בירי של אותו מתנקש שפספס ב-0.3 מילימטר את אוזנו, מאוזנו למוחו. זה כבר הפך להיות באמת חלק מהנס הגדול שקרה, ואם
שזה לזה, קשור לתמיכה בישראל?
הכל קשור אצל האבנגליסטים לתמיכה בישראל. אבל מעניין, אני אגיד לך למה. כשב-2016 נקראנו לדגל, ופגשתי אז לראשונה את דונלד טראמפ, והוא מדבר איתי על הקהל, אותו קהל אבנגליסטי שחייבים את ה-75%, אומרים לי אנשיו, תשמע, הערך הגדול ביותר של הקהל האבנגליסטי זה מה שנקרא family values, הערך המשפחה. זה מאוד מאוד חשוב. אני מזכיר לכולנו, עשור אחורה, המועמד דונלד טראמפ ונושא ערכי המשפחה לא היו הדבר הכי חזק שישב אצלו בערכים מול הקהל האבנגליסטי שלא הבין איך זה מתחבר לו. ואז הם באו אליי ואמרו, תשמע, בואו נלך על, זה נקרא אסטרטגיית ה-bigger and elsewhere. כך משהו גדול יותר במקום אחר. אתה יודע, אתה תמיד נותנים את הדוגמה הזאת שאתה זורק אבן לתוך בריכה והיא עושה עיגולים,
תעודה, כן.
את אותם מעגלים אחרים, זאת אומרת, ככל שאתה מתרחב, מתרחב אמרו לי, תשמע, בוא ניקח את ארץ ישראל, את התנך, את ירושלים, את השומרון, את כל הדברים החשובים שהם 2, 3, 4 ו-5 בקהילה האבנגליסטית, ופשוט נהפוך אותם לדברים הגדולים והחשובים, ובעצם נייצר את תשומת הלב לשם. ככה התחלנו. זאת הייתה המערכה הכי חשובה עבור המפלגה הרפובליקנית 2016.
אוקיי, וזה בעצם היה צימוד בין טראמפ לבין אותם ערכים שהאבנגליסטים מאמינים בהם. יפה מאוד. אז הרב, אתה שומע פה את אריאל. רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך הסיפור של המפלגה הרפובליקנית והוויכוח הפנים נוצרי המרתק הזה שיש לו השלכות כלפי ישראל, איך אתה בכלל רואה את השותפות עם ארצות הברית? אנחנו והם, המון אבנגליסטים, רואים את זה בתור מלחמה דתית שהם עוזרים לעם ישראל, ישראל המקראי. איך אתה בתור רב רואה את השותפות הזאת איתם?
תראה, יש דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, והוא שמדינת ישראל בין שאנחנו רוצים את זה, בין שאנחנו לא רוצים, היא אירוע תנכי בלב המודרנה. ככה זה נתפס בתת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי בכלל, ויתכן גם של עוד חלקים של כדור הארץ, כך שאין פלא שאנחנו מהווים איזושהי אבן שואבת, או הייתי אומר חידה. עכשיו, האופן לטפל בחידה הזאת, זה יכול להיות דרך התיאולוגיה של האבנגליסטים, אבל הייתי אומר, זה נכון בכל מקרה. כלומר, אל תשכח שגם אירופה, החילונית מאוד, היא דתית, היא נוצרית.
בדפוסי החשיבה שלה.
בדפוסי החשיבה, כן. כלומר, הייתי אומר אפילו יותר מזה. ככל שאירופה היא פחות נוצרית במודע, היא יותר נוצרית בתת מודע. ולכן אין פלא שאתה רואה גם תנועות כאלה. האבנגליסטים, זה כלומר, לכן אני חושב שצריך לעשות פוקוס יותר רחב, מאשר להסתכל רק על התנועה האבנגליסטית ומה שהיא חושבת. היא חושבת את מה שהיא חושבת בעקבות תנועה כוללת. שהיא העובדה של שיבת ציון, מדינת ישראל בתור הגשמת דברי הנביאים. והדבר הזה כשלעצמו הוא בעל ערך עצום. ולכן אין פלא שמצטרפים אלינו. מצטרפים אלינו, כוונות טובות, כוונות לא טובות, זו שאלה אחרת לגמרי.
אז זהו, אז בוא ניכנס רגע לשאלה הזאת. הרבה פעמים יש מתח כשיהודי ציוני דתי פוגש אבנגליסטים, בין היתר בגלל השוני בין היהדות לבין הנצרות, אבל אתה תמיד שואל את עצמך האם הוא איתי כי הוא רוצה לנצר אותי, האם הוא תומך בישראל בגלל ההגשמה של חזון ביאתו של ישו. איך אתה רואה את זה ברמה של המפגש הזה? האם זה, יש אנשים בארצות הברית שרואים את המלחמה הזאת כמלחמת היהודים נוצרים בעולם המוסלמי, ג'ורג' בוש בפלישה לעיראק קרא לזה קרוסייד, ואנחנו כאילו חלק מזה, אנחנו איתם. יש פה מתח, אין פה מתח, אתה רואה את זה לחיוב?
אין שום מתח, מסיבה פשוטה. ברור שהם רוצים שבסוף נתנצר. ברור שהם רוצים שישו יבוא. כן, אבל צריך להבין משהו, שהמיתוס הנוצרי הוא איזה מין תרגום, הייתי אומר כמעט פגני, של אינטואיציה הנכונה. כלומר, הם מכירים בזה שהאור האלוהי, הדבר השם, עובר דרך עם ישראל. הם מתרגמים את זה בשפה שהם מסוגלים לתרגם. זאת אומרת, הדמות של ישו מבחינתם היא איזה מין קסם שקשה להם מאוד להשתחרר ממנו. אבל בסופו של דבר, מה שמסתתר מאחורי זה, זאת אמונת ישראל. ולכן אני לא כל כך מודאג מזה. זאת אומרת, צריך קודם כל לדעת שזה באמת מה שהם חושבים. ב', אנחנו מבינים יותר טוב מהם מה הם חושבים. וזה יש, איך כתוב בספר ישעיהו? בפרק? קפה. לא נון בית.
לא נון בית.
כן.
הנה אנחנו כוח הברית חדש.
כן. לא, בית. לא, זה בין מיהו. אבל עבד השם. לא, נדבר על פרק קפה, פסוקים זין חט. שם נאמר שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא יסיר את המסכה הנסוכה על פני כל העמים. זאת אומרת, יש להם איזה מין קליטה של האור האלוהי שבישראל דרך מסך. והמסך הזה זה ישו. יבוא זמן ש... העוצמה של מה שאנחנו משדרים תהיה כל כך גדולה, שהשאלה התיאולוגית תלך ותקטן ותהיה פחות משמעותית.
בוא ניכנס קצת בכל זאת, אולי מקור לדאגה, מה זה אומר המתחים שעכשיו צפים בתוך המפלגה הרפובליקנית, עם הכיוון הזה של טאקר קרלסון, של קנדיס אוונס, שהם לוקחים את האנטישמיות שהם לא רק ממניעים גיאופוליטיים, אולי אנשים צריכים ממש להבין את זה, הסוגיה שמעסיקה את טאקר קרלסון בפודקאסט שלו, שצופים בו מיליונים, כמעט כל פרק, היא האם עם ישראל הוא העם הנבחר, שהוא כמובן רוצה להגיד שלא. הוויכוח הפנים נוצרי הזה שכאילו התגלה, מה הוא מלמד אותנו על שותפות בכלל, או הישענות, או להסתמך? כי הרבה מאוד אנשים פה בישראל, כשהם ראו את הסיפור האבנגליסטי, עוד מעט נשמע אולי את הראל, מאוד מאוד נשבו בכסמיהם. בסדר? זה כסף, זה השפעה, זה כוח, זה תמיכה של מיליונים.
תראה, סך הכל, העמדה האנטישמית, או שאתה מביא אותה עכשיו, היא בסופו של דבר הנצרות הקלאסית. כלומר, אין תשתית לנצרות בלי תיאולוגיה של ההחלפה. והחלפת עם ישראל בכנסייה, זה דבר המובן, זה משהו שהוא ב-DNA של הנצרות, ולכן אין פלא שגם בתקופה שבה מתגלה איזושהי תמיכה, איזשהו חשבון נפש בתוך העולם הנוצרי ביחס ליהדות, אין פלא שיהיו לך מעצורים בכיוון הזה, והרי זה מובן מאליו, ולכן גם אני לא מתפלא. תראה, הדברים האלה כבר נאמרו בתלמוד. בתלמוד נאמר שבאחרית הימים יבואו מאומות העולם ויתמכו בישראל. אפילו נאמר, ישימו תפילין בראשם וציצית בבגדיהם ויאמרו אף אנו ישראל. שים לב, אף אנו זה לא שישראל הם לא ישראל, אלא הם רוצים להצטרף. כיוון שהם רואים מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. זאת אומרת, ברור שהעולם הנוצרי מערבי בכללו עומד עכשיו למבחן. מי בעדנו, לנו אתה, אם לצערנו. ואני חושב שהבירור הזה הוא בירור מאוד משמעותי. כן, אותו דבר אגב בכל המרחבים, גם המרחב המוסלמי, אלה שבעדנו ואלה שנגדנו.
כן.
כלומר, הפכנו להיות כמין קריטריון של של ההיסטוריה, אפשר לומר, של המהלך ההיסטורי. ולכן יהיה לך אלה שבעד ואלה שנגד. למזלנו, כעת, אלה שבעדנו הם הרוב. הם הרוב, וטוב להשתמש בזה. אתה יודע, היה אדם בשם בלפור, ידוע, הצהרת בלפור. מה גרם לו וללויד ג'ורג' להיות בעד הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל?
אני חושב שהיה זה בלפור שקראתי שסיפר שאימא שלו הייתה מקריאה לו את פסוקי התנ״ך על שיבת היהודים לארצם כשהיה קטן, וזה נקלט.
המינים הם מינים נוצריים, כן, מובהקים.
כן.
עכשיו, הרב קוק דווקא ערך את בלפור בבית הכנסת שלו בלונדון. כן, הוא ידע בדיוק מה הוא חושב, אבל הוא אומר, סך הכל יש פה אדם שמבין מה, לאן מנשבת הרוח ההיסטורית. ולכן הוא גם אמר שבלפור גדול מקורש. כי קורש, נאמר בתלמוד, שאחרי שהוא נתן את הצהרת קורש, חזר בו. ואילו בלפור לא חזר בו. כלומר, אין פה איזה מין הכרח דטרמיניסטי היסטורי שהתומך בסוף עוזב. לא הכרחי. הכל תלוי בסופו של דבר במעשינו.
יפה, וצריך להיות הוגנים שבסקרים שנעשים עם אל מול אוכלוסייה אוונגליסטית עם השנים, רואים שהמניע לתמיכתם בישראל בסיפור הזה של יום אחד הם יחזרו בתשובה ויצטרפו לישו, הוא תמיד הקטן ביותר. זאת אומרת, הם רואים בנו איזשהו שיקוף של ערכים שמרנים כאלה. אתה שומע פה את הרב, ואני רוצה להוסיף, בטח יש לך הרבה דברים לומר, האם העלייה הזאת והעובדה שטאקר קרסון גורף באמת מיליונים, האם זה הפתיע אותך? לפתיע הרבה אנשים.
אני אגיד ככה, ברור שזה הפתיע, אבל בסוף, אני אקח את כל התיאולוגיה שבנינו סביב טאקר קרסון, אני מוריד אותה רגע מהשולחן, ואני שם מילה אחת ונקראת שקר. כי טאקר קרסון לא באמת בונה תיאולוגיה. בסדר? טאקר קרסון בא מהמקום הפוליטי המאוד, ההבטחה של דונלד טראמפ, שמה שיעניין אותו בקדנציה הנוכחית זה אמריקה. רק אמריקה.
דוקטרינת מונרו.
חד וחלק. הדוקטרינה הזאת שטראמפ, דרך אגב, מדבר עליה, הוא רק הפער בין מה שהם חשבו שיקבלו למה שדונלד טראמפ עושה, זה איך אני מקיים את דוקטרינת מונרו, זה מעוצמה, מכוח.
הסבירו לי רק לצופים שלנו מה זה דוקטרינת מונרו.
אז אתה יודע...
אולי אתה תסביר.
שנייה. אני רק רוצה לסגור את העניין של טאקר קרסון. הוא, ברגע שהוא הבין שלאט לאט כל מה שהוא בנה, את כל הקהל שהוא הקיל סביבו, ויש לו באמת מיליונים של מאזינים, היה שבעצם...
בעזרת השם יעברו לסוגי הישראלי.
שכל מה שהוא בנה, הוא, טאקר קרסון, הוא בנה את דונלד טראמפ, הוא בנה בעצם את הניצחון הזה, ומה שהוא חשב שיהיה, פשוט מתמוסס לו יום אחרי יום מהיום הראשון שלפני שנה וחמישה חודשים, הכניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן, דבר אחרי דבר זה מתמוסס לו. עכשיו, ברגע שזה קרס לו, בסדר? כדי להחזיק את המיליונים האלה, אתה חייב טוב, על מי אני שם את האשמה הזאת? ואז אנחנו מגיעים לאנטישמיות. זאת אומרת, זה לא תיאולוגיה, זה רק שקר אחד גדול של בן אדם שבנה טילי טילים על זה שאני הבאתי את אותה דוקטרינה שעל פיה דונלד טראמפ נבנה. אני מבין שזה מתמוסס לי. אז
אני אשתמש בשיח התיאולוגי כקלף, אבל אתה אומר, זה לא עד כדי כך,
זה
לא שהוא חזר לברית החדשה, ועכשיו הוא חזר לדבריו של פאולוס. יש כאן משהו יותר ציני וקר.
נכון, ולכן צריך להבין את זה, כשאנחנו מדברים על אותו טאקר קרסון. כי תמיד אני אומר, האנשים האלה, שים לב מה אני אומר, אנשים האלה, כמו שהם הגיעו משמאל לימין, יכולים באחת לחזור מימין לשמאל. זה אנשים שהשבשבת של האינטרסים והכבוד העצמי שלהם היא זו שמנתבת אותם במערכה הזאת. יש בעיה, יש בעיה, אתה יודע, זה טאקר קרלסון אמר, והוא צודק ב-100%. אחד הבעיות, במיוחד אצל הקהל האבנגליסטי הצעיר, ואנחנו רואים את זה כאילו בשני קווים שפשוט הולכים ומתרחבים, זה בהבנה, נתחיל עם העניין התיאולוגי, של מה זה להיות אבנגליסטי ויזווי העניין הישראלי היהודי, בסדר, הדבר הזה, לבין מה, שזה בדור, נגיד, המבוגר, ברור
להם,
goes without saying, סולם מאוד, גם הערכים מאוד משתלב, לבין הדור הצעיר, שלא מבין את זה. למה הוא לא מבין את זה? זו שאלת השאלות, וטאקר קרלסון מדבר על זה, והוא צודק בזה שאנחנו מבינים שהם לא מבינים, הם לא יודעים. בגלל שנכנסה...
אגב, צריך לומר גם, יש להם הרבה מאוד אטלשים. לאבנגליסטים, הרבה יותר מהציונות הדתית שלנו, כן, 30%, אצלהם זה הרבה יותר מ-30%.
כן ולא. אני אגיד לך למה כן ולא. כי יש, כמו שיש יציאה גדולה, או דתלשיות, יש גם חזרה בתשובה מאוד מעניינת.
Great Awakening מעניין. כן,
כן, כן. נגיד, נכון. לצורך העניין, מורמונים, יש שם, שלא ניכנס לתוך הבלגן שלהם, בחסידויות שלהם, אבל...
נתחיל את הבלגנים שלהם, כן.
הבעיה היא...
מתקרבים ליהדות.
כן, הבעיה היא של הדור הצעיר הזה יש שני חורים מאוד גדולים. אחד זה ידע, אם פעם במשפחה ישבו סביב השולחן משפחה נוצרית אבנגליסטית, לא היה טלוויזיה ולא היה פלאפונים וכאלה דברים, ודיברו תיאולוגיה, תנ"ך, דיברו.
כן.
היה, כי היום זה כבר הרבה 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 פחות, כמו אצלנו שאתה יודע, אבל אם לנו יש את השבת כדי לשים את הטלפונים בצד ולדבר עם... אין את הדברים האלה. וגם הכנסיות, וזה גם כן דבר ששמעתי בארצות הברית, הכנסיות נשארו אותם בגדלים, באותו גודל שהם היו לפני 30 שנה. הם לא הבינו שהם צריכים לעשות הרבה יותר, אולי אפילו להתחדש עבור הדור.
מה שהם עושים בשוק, הם היו צריכים לעשות את זה אולי גם בכנסיות. שאלה קצרה, אני רוצה לשמוע דווקא את התשובה של הרב, כי זה יכול להיות מאוד מעניין. בעצם, אריאל, אתה אומר שאתה עצוב כשהתנועה האבנגליסטית היא בעצם לא מצליחה, כפי שהיא הצליחה בעבר. יש לנו אולי אינטרס לשמר אותם אבנגליסטים.
אני חושב שזה לא אחד הצרכים החיוניים עבור העם היהודי, זה התנועה הזאת. אני חושב שהתנועה האבנגליסטית היא חלק, עוד פעם, האמונה שלהם שכי מציון תצא תורה הוא דבר השם מירושלים, בסדר? הם באמת מאמינים בזה.
כן.
עכשיו, ברגע שדבר השם יצא מירושלים, המהלך הבא הוא כבר המהלך שלהם. Mm-hmm. אבל בוא נגיע למהלך הזה של דבר השם מירושלים.
בוא נהיה on common ground.
נכון, בוא נהיה שמה ואז נדבר.
אז הרב, זה מאוד מעניין, כי אתה בעצם מדבר על בני נוח, ויש לנו משהו שגם בשירים שלך שמעתי הרבה פעמים דברים באמת נגד הנצרות, כמו שדיברנו גם עכשיו, הסיפור האנטישמי גם הוא מובן. יש פה את הצורך הגיאופוליטי שהם יהיו אבנגליסטים. מה המחשבות שלך בתור דווקא הזמן של ברית עולם?
תראה, אין שום ספק שדבר השם צריך לצאת מירושלים. את מי צריך לשכנע? את היהודים.
את היהודים.
את היהודים. ואנחנו היום בסיטואציה כזאת שיש כל כך תנודות טקטוניות של הציביליזציות, שזה מחייב אותנו שתהיה לנו אמירה. כלומר, זה דבר שאנחנו לא נוכל להימלט ממנו. אם אנחנו לא ניתן את זה, אנחנו גורמים לאהבה נכזבת. כלומר, אנחנו אוהבים אתכם, אבל אין לכם מה לומר לנו. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. דבר נוסף, לגבי האבנגליסטים, עם כל הסימפתיה שיכולה להיות על התמיכה בישראל.
תמיכה אדירה.
תמיכה אדירה.
אצבע במועצת הביטחון של האום, זה כאילו נשען על זה.
אבל תזכור, שדבר שבעצם בנוי על איזשהו בלוף, לא ייתכן שיחזיק מעמד לאורך ימים. ולכן אין פלא שיש אצלם, התופעה הזאת אצל הצעירים, שהם אומרים, רגע, זה לא משכנע אותנו. אנחנו מרגישים שזה לא נכון. אנחנו יכולים לעזור להם על ידי השיח שיוצא מירושלים להבין מה מושך אותם. ואז באמת יהיה לנו מה לדבר. אבל צריך לזכור, עבור האבנגליסטים, תנועת בני נוח היא עריב.
כן, זה לא דבר... התקלת בזה כאילו במה?
כן, כן, למשל, אני זוכר באחת השיחות שהיו לי עם אחד הכמרים האבנגליסטים, אז דיברנו שעתיים וחצי, הסברתי לו שהוא צריך להיות בנוח. אחרי זה הוא הוציא באינטרנט מכתב ארוך, שבו בזה, מדוע לא אהיה בנוח?
וואו.
כן, זאת אומרת שמבחינתם, סך הכל זה לקרוע אותם משורשיהם, זה לא דבר פשוט.
נכון.
אז אנחנו לא צריכים ללכת נגד משהו, אנחנו צריכים לרומם את זה, להביא למדרגה יותר עליונה.
תנועה עדינה, נשמע ממך. אוקיי, אריאל, יכול להיות שאתה תמצא את עצמך מנהל קמפיין עבור טאקר קרלסון, עוד אנחנו יודעים שטראמפ בעצם לא יכול להתמודד פעם נוספת.
סז הוא. לא, אני צוחק. ברמת העיקרון...
אתה עוד יכול להפתיע פה פתאום.
כל דבר אפשר לשנות. אתה יודע, ארצות הברית היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם.
הבנת.
אתה רק צריך לשנות את החוקה כדי לשנות את זה. אבל בואו, לא נראה לי שזה יהיה. במיוחד, אנחנו לקראת בחירות האמצע, ששם במיוחד אם נפסיד את הבית, את הקונגרס, להעביר חקיקה כזאת היא בלתי אפשרית. אבל לא, אני אגיד לך חד וחלק, אין סיכוי, אלא אם כן יחזור בתשובה, טאקר קרלסון, אבל לא נראה לי. אנחנו מסתכלים על העתיד, ודיברנו על אותה דוקטרינת מונרו בדלנית, ואנחנו חייבים גם למאזינים מה זה אותה דוקטרינה, שהנשיא מונרו, שהיה נשיא ארצות הברית, דיבר על...
החמישי.
החמישי.
שנים...
וואו, שנים,
תחילת המאה,
1800 ומשהו, 1850, משהו כזה. כשהוא מדבר על זה, הפחד היה של קולוניות אירופאיות ייכנסו לתוך ארצות הברית וינסו להקים את זה היה המקור, לא לתת לכניסה מצד אחד של קולוניות אירופאיות לתוך ארצות הברית, אבל גם לא להתערב במדיניות החוץ של אירופאיות, ואם יש מלחמות ארצות הברית, הבדלנות הזאת נולדה מהמקום הזה, ארצות הברית זה ארצות הברית, תדאג לארצות הברית, אל תדאג לדברים האחרים. זה בעצם
אמריקה פירסט, כן.
נכון, יש שם קצת לחפור את האמריקה הדרומית, זה החצר האחורית של ארצות הברית, יש הרבה, הדוקטרינה הזאת היא מעניינת מאוד ללמוד אותה. אבל טאקר קרלסון, אין לי בעיה עם הדוקטרינה הזאת של מונרו, אני חושב שהשילוב שלה עם מה שהנשיא טראמפ אומר, אין דבר כזה שאתה יכול לנהל, וכל הזמן נותן את הדוגמה הזאת שמה שקרה עם ביידן בארבע שנים של המנהיגות שלו, ברפיסות שלו, כמו שהוא אומר את זה, מול העולם, ארצות הברית תמיד הסתכלה על כולם מלמעלה למטה. ארבע שנים האחרונות לפני כניסתו של דונלד טראמפ, זה התהפך. אף אחד לא ספר את ארצות הברית. לא סין, לא רוסיה, לא אירופה. לא ספרו את ארצות הברית, ובעצם אתה לא יכול לייצר לעצמך בדלנות כזאת, דוקטרינת מונרו כל כך, כשאתה חלש. אתה חייב חזרה להתרומם למקום שאתה מסתכל על כולם מלמעלה למטה, אתה שולט בהגד הגיאופוליטי, ואז אתה יכול להתחיל לדאוג לעצמך. וזה מה שטראמפ רוצה לגלגל, ולכן טאקר קרלסון בעצם הלך רק על החצי הקל. ובחצי הקל הזה, אם הוא יישאר שם, אתה תראה, אם הוא יישאר שם, הוא יישאר רק באותם חבורה כזאת של בדלנים, שחושבים שבאמת אין צורך במשהו אחר.
ואם תהיה להם הרבה עוצמה, ואם יצברו הרבה מאוד כוח, אני מניח שעבורך זאת תהיה סתירה מאוד חזקה בין היותך ישראלי ציוני לבין מה שקורה במפלגה הרפובליקאית. תשאר אם אתה תישאר שם.
חד וחלק. אני חושב עוד פעם, גם בארצות הברית אף אחד לא מדבר על מגה. אתה יודע, נלך רגע לפוליטיקה, בסדר? יש את דונלד טראמפ, הוא הנשיא, הוא מחובק מאוד על ידי הקהילה האוונגליסטית. אחד הדברים המעניינים והמדהימים, שאחרי כניסתו למשרד, לבית הלבן, הוא מקים את משרד האמונה. שמעתם על זה? משרד האמונה זה דבר שהיה לפני אולי 150 שנה בארצות הברית של אמריקה. הוא שם מישהי שהיא, הכל הרעיון זה להילחם באותה פרוגרסיביות פושה שהייתה במשך העשור האחרון בארצות הברית. איך מאהיבים את האמונה, את התנ"ך, את הזה, לתוך מערכת החינוך, לעם האמריקאי, חזרה, מה שנקרא לדחוף את המטוטלת הזאת של העניין הפרוגרסיבי.
כן.
הוא מקיף את עצמו בכמרים אוונגליסטיים, באנשים רוחניים, וזה מאוד בולט. הצד השני זה ג'יי די ונס, הסגן שלו, שבעצם החלוקה שביניהם שאומרת, שמע, אמנם 85% אצלי, אבל עדיין יש 15%, כמו שאתה אומר, יש לו קהל, יש לו שומעים, אי אפשר לזלזל בו ולתמוך, אתה תטפל בו. ולכן את ג'יי די ונס אנחנו כל הזמן רואים, ואנחנו כל הזמן אומרים, הוא טאקר קרלסון? הוא באמת יושב לידו? לא, הוא צריך לטפל בו. הוא צריך לשמור אותו קרוב ולידו.
קתולים, אם אינני טועה, ונס?
ואנס הוא חצי קתולי.
חצי קתולי.
כן, הוא חצי כן. קתולי, אבל הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר רפורמיסט, הוא איש מאוד מאוד מעניין, הוא איש פילוסוף, הוא פילוסוף מאוד מעניין, שיש אפילו רב דוקטור ישראלי שליווה אותו בחלק מהתזה החשיבתית הפילוסופית שלו, שהוא לא רוצה שהשם שלו יהיה מוכר, וגם כנראה...
באתי לשאול אותך מי זה, אתה אומר
שלו, אוקיי. אבל מי שמחפש קצת, עושה קצת גוגל יותר הזה, ימצא את השם הזה.
אוקיי.
אבל הוא זה שאמון על אותה קהילה מגעית, כדי לשמור אותה במקום.
להרגיע את החברה יותר...
להרגיע אותה.
הרב... אתה מסתכל על טראמפ, ותכף אנחנו ניגע רגע בגיאופוליטיקה של טראמפ וכו', אבל כדמות, אנחנו פה אולי במרחב היותר ימני נגיד בישראל, אז מה זה אנחנו, אבל רואים את טראמפ, אוהבים אותו, אנחנו איתו. כדמות, דיברנו מקודם על הסיפור היחסיו הלא פשוטים עם האירוע המיני וההיסטוריה שלו, איך אתה רואה אותו, יותר כאחשוורוש או יותר כצ'רצ'יל?
השאלה בזה אחשוורוש. גם נחלקו בזה חז"ל, האם מלך חכם היה... הוא מלך טיפש היה. תראה, אני חושב שהוא אחשוורוש. אחשוורוש על בגדול. כן, כלומר, ברור שהוא אדם ערכי, ללא שום ספק, ואין דבר העומד בפני התשובה. ייתכן מאוד שבגיל שלו, כשהוא כבר בערוב ימיו, הוא עושה שיקולים אחרים מאשר מה שהיצריות הכתיבה לו בזמנו. לכן אני נותן לו צ'אנס. זה בהחלט אפשרי שהאיש... דבק בזה שעם ישראל זה מי שיגאל את העולם. איך יגאל את העולם? אולי הוא לא יודע בדיוק, אבל הוא מרגיש שזה הכיוון.
כלומר, יש סנטימנט תיאולוגי לדעתך את
זה? ללא שום ספק, אני חושב שהוא נוצרי מאמין. הוא כבר לא משתייך לשום כנסייה רשמית, אבל הלך הרוח שלו הוא בוודאי שהבנה שלאן מנשבת הרוח של ההיסטוריה, נאמר את זה כך.
משהו קצת אולי מקבילה מסורתי כזה, הייתי אומר לאצלנו, משהו כזה.
אם אתה מחפש הגדרות.
טוב, אפרופו שיחתנו הקודמת, אתה יודע, זה כל התחילת המבצע, אנחנו כבר לא זוכרים עכשיו, המלחמה, כל האירוע של מגילת אסתר פשוט נפתחה בפנינו, וכל דמות ממש התאימה לאירוע של המגילה, אמרנו שזה אולי תיקון למגילה שהייתה בעבר.
רעיון יפה שאתה העלית בהתחלה.
תודה רבה. אבל חשבתי על זה אחר כך, יש כאן לא איזה ראייה דווקא לשיטתו של טאקר קרלסון, כי הרי מרדכי בעצם משפיע על אחשוורוש, כן, ומנתב אותו, ואחשוורוש הוא כזה, זה מלך שכל אחד לוקח אותו לכיוון שלו. אמרתי, יש כאן אולי איזה ראייה דווקא לשיטתו של קרלסון, שיש איזה לובי יהודי בארצות הברית שמנהל את הכל מאחורי הכלל.
זה לא הלובי בארצות הברית, זה מדינת ישראל. עכשיו, לא מדינת ישראל, זה קונספירציה של זקני ציון ופרוטוקול וכדומה. זה מדינת ישראל מצד עצם מציאותה. כלומר, כאשר יש...
אולי גם ביבי נתניהו מצד מציאותו, לא יודע.
תראה, נתניהו ניסה על כנפי ההיסטוריה. זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה המחשבה, זאת אומרת, התיאורטית שלו היא בדיוק שם, אבל הוא מבין שהיום השיח הוא שיח תיאולוגי. אינני יודע האם הוא עצמו שותף לשיח התיאולוגי, אבל הוא מבין בהחלט מהו הכיוון הגיאופוליטי הכולל, ומה שאני קורא רוח ההיסטוריה. אבל ברור שמדינת ישראל בתור מגדלור, מגדלור זה מושך את כולם. כן? אז זה לא כל כך משנה איך אתה תגדיר את זה. אני לא חושב שזה מתחיל מהלובי היהודי, זה מתחיל מעצם המציאות.
יפה.
אני אדייק רק את מה שהרב אומר. תראו, מאז אותו, ואני אומר את זה מידיעה, מאז אותו נס שגם דונלד טראמפ רואה, שמה שלא סתם, הוא אומר לאנשיו, הוא אומר לאשתו, הוא אומר לבניו, ואמר לי את זה הבן שלו, שמאז שאותו כדור פספס אותו במילימטרים, הוא אמר לעצמו, אין דבר כזה שזה סתם קרה. זה קרה כי משהו מביא אותי לסיטואציה הזאת שאני צריך לעשות בה. זאת אומרת, הוא גם רואה בתהליך שהוא חווה חלק מה...
השגחה.
אנחנו קוראים לזה השגחה, הוא קורא לזה אמונה. בסדר?
Providence, כן.
נכון, שזה בסדר, אבל זה מה שמוביל אותו. זאת אומרת,
אתה מסכים, אתה מסכים עם הרב לגבי הסיפור הזה שהוא קושר בין ישראל לבין האירוע התיאולוגי, זה נמצא אצלו באיזשהו מקום?
אני חושב שברגע ש... צריך להבין את זה, ברגע שהוא נהיה אמוני הרבה יותר, אז הסביבה שלו נהיית אמונית יותר, אז החברים שלו נהיית הרבה יותר אמונים. אותם כמרים, אותם אנשי רוח שסובבים אותו, דונלד טראמפ לא היה כזה בכלל לפני עשור. לא היה. זה בכלל לא היה.
ג'פרי אפשטיין שם.
מי שרואה היום את דונלד טראמפ, איך הוא מגיע כל יום ראשון לכנסייה, זה לא אחד שהיה מגיע.
כל יום ראשון בכנסייה?
כן. כן. כן, יש לו את הכנסייה שלו, וזה לא אותו אחד שהגיע לקריאת התורה בשבת, אלא זה שהגיע, הוא מגיע לפסוקי דזמרה ועוד לפני, כדי להכין את עצמו לתפילה. זה פשוט שינוי של בן אדם שקרה כתוצאה מזה. אז ההשלכה על עם ישראל וארץ ישראל ומה שקורה, אבל בסוף זה החברים שמדברים איתו, אותם אנשי דת, וכל הזמן, יש תמונה מדהימה של תחילת המערכה הזאת ב-28 בפברואר, שרואים אותו יושב בשולחן שלו, וכ, אני יודע, 50-60 אנשי דת, שכל אחד נוגע בכתפו של אחר, ושנוגעים בו. אתם מכירים את זה כמו?
כן, כן.
מתפללים להצלחת אני לא מכיר את זה אצל ביידן, אני לא מכיר את זה אצל בוש, אני לא מכיר, מסתכל על ה...
כן, אתה יודע, הרבה פעמים תמונה זה יכול להיות משהו שהוא בעצם למשהו, אתה יודע, לקהל.
לא, לא, לא. אתה בוחר משהו.
לא, לא, אתה אומר משהו. לפני שאתה מוכר, אתה אומר. אני לא מכיר נשיא ארצות הברית, זה כמו, אתה יודע...
ג'ימי קרטר היה כזה.
נכון.
נכון, נכון. אבל אני, גם כשבנימין נתניהו, רוצה שיצלמו אותו בכותל עם תפילין וטלית, בסדר? אז ברור שזה למכור, אבל זה גם להגיד משהו לעצמו. אין דבר כזה.
אז אתם בעצם הפכתם את דונלד טראמפ קצת לבעל תשובה, במידה מסוימת.
אני לא הפכתי.
אני רק רוצה לשאול, האם אותך נגיד, אוקיי, הסיטואציה הפכה אותו, בסדר גמור, היה לי גם הרב חותם על זה, אבל האם בסוף לא, באיזשהו מקום קצת מפריע לך הסגנון, אתה יודע, כל מה שזה מגיע איתו, לא רוצה לרמוז, מי שיבין יבין, סטיילי סטורמס נראה לי קוראים לו, כל הדברים האלה, האם זה משהו שבסוף לא קצת מציג, ואולי גם לא פוגע בסוף ביכולת של המפלגה הרפובליקנית להעמיד איזושהי אלטרנטיבה טובה, שמרנית, ראויה, כאילו לטאקר קרלסונים.
אני אגיד לך כזה דבר, לפני חודשיים, נראה לי חודשיים, יש לי חבר טוב, קוראים לו מרקו רוביו, איש מדהים. מדהים. אם אתה רוצה לדבר על תיאולוגיה, תדבר עם מרקו רוביו.
כן.
שם אתה לא צריך לא הסברים ולא צילומים ולא שום דבר. האיש,
הוא המקור.
הדמות שלו זה... והוא אומר לי, משפט, גם אם אני נבחר היום להיות נשיא ארצות הברית, אני לא יודע לעשות מה שהנשיא עושה היום כמהלכים היסטוריים עבור ארצות הברית והעולם. לא מספיק לפעמים להיות דמות מהוגנת, צלולה, שיודעת להעביר את המסר, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, כזה ראה וקדש. כנראה שלא. כנראה שלעשות את הדברים שהעולם, שדונלד טראמפ עושה היום בעולם, אתה לא יכול בן אדם כמו מרקו רוביו. הרי אני אומר לך, מרקו רוביו, מחר נשיא ארצות הברית, אומר, וואו, עבור מדינת ישראל זה נהדר. לא כרגע. כרגע אתה צריך את הדמות השונה,
כן,
שיכולה לעשות את מה שהדמות הנורמטיבית לא יכולה לעשות. אז אתה לא יכול לקבל את דונלד טראמפ, גם עם המגרעות שאתה קורא להם, וברור לי שלכל בן אדם יש מגרעות שלא נעים.
כן.
לא נעים.
כן.
בקדנציה הראשונה, כשהיו מראיינים אותי, תגיד לי מה, איך הוא אמר? לא כל דבר אני חייב להסכים.
כן.
לא כל דבר אנחנו חייבים לקבל. אבל זה איש, זו דמותו. החיובי מבחינת מדינת ישראל עולה בהרבה על השלילי. ואנחנו חיים.
עוד שאלה בכיוון הזה, אתה יודע, לפעמים לא ברור לי קצת בתפיסה שלו, תפיסה המערכתית שלו, עד כמה גם הוא חלק מהתפיסה המערבית, ליברלית, שכולם רוצים סגסוג כלכלי ובואו נשיג עסקה, אתה יודע, כאילו, או שהוא באמת מבין שיש כאן איזה תפיסת אלוהים ואדם אחרת לגמרי, וכמה, זאת אומרת, עד כמה הוא ריאליסט פוליטי ועד כמה הוא ליברל דווקא בהקשר הזה.
אני חושב שזה שילוב.
הוא משחק כל הזמן.
כי זה שילוב. כי היום זה שילוב. פעם זה היה ביזנסמן. היום העניין האמוני, התיאולוגי, נכנס לו לתוך המעטפת הזאת, ועכשיו אתה רואה שילוב של, 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 של שני הדברים גם יחד, והוא משחק בדבר הזה. זאת אומרת, אתה יכול למצוא, לכן זה מבלבל גם את האנשים. איך יכול להיות שיש לו איזה וואטסאפ אחד, שהוא וואטסאפ, טוויטר אחד, שהוא מדבר בצורה של איש עסקים, יש הסכם, וזה, מהצד השני, הוא אומר, לא יכול להיות שבאיראן יהיה נשק גרעיני מעטה ועד עולם. זה לא, אבל כן, הוא משחק בין העולם העסקי, המאוד מאוד חד משמעי איך מנהלים עסקים, לבין חבר'ה, יש פה מערכות היסטוריות שצריכים לטפל בהן.
אז אתה יודע, זה מזכיר לי מושג שה הרב צבי יהודה קוק, שלמדתי אצלו, משתמש בו, הריאל פוליטיקה של ריבונו של עולם. אז בזמנו, בסיבת יום העצמאות במרכז הרב, במאורע מאוד משמעותי, הגיע הרב יצחק ניסים, רב ראשי לישראל, ראשון לציון. והוא דיבר על אחד החוקים שהדתיים הצליחו להעביר בכנסת, הוא אמר, את זה השגנו על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם הרב צבי יהודה על רגליו, אמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזו היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. אז ככה שהייתי אומר
כן, אבל פה יש אולי סכנה שהלכלוך של הפוליטיקה, אתה לא תרד אליו ותגייס אליו גם את הקדוש ברוך הוא.
יש גם גימיקים. זאת אומרת, דווקא זה שדונלד טראמפ קצת משונה, בלתי צפוי והזוי וכו' וכו', זה חלק מהקסם שלו. כלומר, הוא ממנף גם את החסרונות שלו. וזה, אני חושב שזה דבר גדול, שכל אחד מאיתנו, אגב, צריך ללמוד. יש לי חסרונות, עכשיו אני יכול להילחם בהם, אני יכול למנף אותם לטובה.
זה בוודאי נכון, כן?
לכן אני כשדיברתם על האם זה אחשוורוש או כורש, אני חושב שזה שילוב. אני חושב שיש לנו...
הכל ביחד, דונלד טראמפ טורף את הקלפים, גם במובן המקראי.
גם אם נגיד שאחשוורוש זה לא היה האיש הכי חכם, למרות שאתה יודע, בקריאה שלי, אתה קורא את כמה וכמה פעמים, אני חושב ש... אפשר להסתכל על זה בצורות אחרות, אבל אני חושב שיש את כורש, המלך העוצמתי, גם אחשוורוש היה מלך עוצמתי על 127 מדינות, אבל השילוב של היכולת שלו להיות מנוהל ומנותב, לבין החד משמעויות שהוא רוצה להשיג, יכול להיות שאנחנו מדברים על אותו בן אדם.
מעולה, הרב הזכרת פה את הרב קוק ובלפור, שדווקא היה לו איזשהו יחס חיובי והביא אותו. הרב צבי יהודה, שאתה למדת אצלו, היה לו יחס, הייתי אומר, הרבה יותר עוין כלפי הנצרות בכללותה. מעניתי הרבה פעמים היינו מביאים אותו, מה היה אומר על המצב הזה, כן, אפרופו שיחתנו קודם, וגם תן לי את הטייק שלך על הערכים היהודאו-נוצרים. איפה אנחנו עומדים בהקשר? מושג שרשום אותו הרבה.
אני חושב שאדם גדול זה אדם שאתה לא יכול לדעת מה הוא היה אומר בסיטואציה. אז כך שבוא נהיה זהירים. הרב צבי יהודה בטח היה אומר כך וכך. איך אתה יודע? בנוסף לכך, כל המסרים האוהדים את העולם הנוצרי, אתה תמצא אותם גם אצל הרב צבי יהודה. בפחות הדגשה, לפי הצורך של השעה. אבל אתה יודע שהוא מאוד אהד את קאטה מקויה היפנית, בעוד שהם נוצרים, ואני חושב שהוא ידע את זה, שהם נוצרים. אז זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, מה שאלת?
יהודי או נוצרי. מה הערכים שומעים את המושג הזה הרבה פעמים?
הביטוי יהודי נוצרי, או יהודו נוצרי, זה ביטוי שהשתמשו בו בשני השלישים הראשונים של המאה ה-20. עד מלחמת ששת הימים. עכשיו, מה בעצם...
שומעים אותו גם עכשיו.
לא, אני אסביר, זה שינה משמעות. מה שהתכוונו בזמנו כשדיברו על ערכים יהודים נוצריים, התכוונו לנצרות, פשוט. כשהנחת היסוד המובלעת הייתה, מתוך כוונה טובה, שהיהדות היא הטיוטה שבסוף הגיעה לנצרות, והנצרות זה הביטוי המושלם של התנ"ך. זה בעצם מה שחשבו. לא חשבו שיש ליהדות כשל עצמה מה לומר. כל זה השתנה מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים הפסיק המצב של חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. מכאן ואילך מתעניינים ביהדות, לאו דווקא מסכימים איתה, אבל מתעניינים לדעת מה יש ליהדות בתוך שכזו לומר. לכן גם התרגומים של התלמוד נקראים במיליוניהם על ידי גויים. זאת אומרת שכשאתה מדבר על ערכים יהודים ונוצריים, אולי צריך להבין את זה אחרת. שהנצרות היא ענף צדדי של היהדות. והאמת היא שככה נצרות הבינה את עצמה זמן רב. כן. היא דיברה על עצמה בתור שתל בעץ הזית.
כן.
כן, והדברים האלה מתחילים לחלחל מחדש. אתה יודע, אנחנו לא מקיימים דיאלוג ישיר עם התיאולוגיה הנוצרית. כל הדיאלוגים הבין דתיים, איך אמר בזמנו הרב זקס, waste of time. זה בזבוז זמן. כן, אבל אנחנו כן יכולים להיות קשובים למה שמתרחש שם. כן, להתעניין במה שקורה, במה שבסופו של דבר הוא הליבה הרעיונית של הגדולה בתרבויות. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך, הרב שאלה, להמשיך עם הכיוון הזה, ואז לשמוע את אריאל מה אומר. שוב, זום אאוט על ארצות הברית, מעצמה בטלטלה. חוב לאומי עצום, הכיתוב הפנימי, הקצנה גם של הדמוקרטים, גם של המאגה. האם ישראל צריכה, יכולה להתחיל ולחפש לעצמה משענת אחרת בעולם?
כן, עצמה. כן, וגם אפשר להישען, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כלומר, מה יקרה במידה עם, נגיד, בעלי הברית שלנו, אנחנו כל כך נחמדים, יעזבו אותנו. נו, אז והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים, כאריה בבעמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר עם עבר וטרף ואין מציל. כלומר, יש מצב שבו אנחנו באמת חוזרים להיות עם לבדד ישכון. יש מצבים כאלה, אנחנו מנוסים בהם, לא תמיד קל.
כן, אף מדינה לא יכולה לנהל איזה אוטרקיה, אתה יודע,
של עצמה,
וכמו שאמרנו קודם על מועצת הביטחון של האו"ם, שזה האצבע שאנחנו חייבים אותה.
אנחנו לא צריכים רק להיות מי שמתגונן או מתבצר. יש לנו, הדרך היחידה להפוך את הקערה במידה ונצטרך את זה, זה להקרין. וההקרנה הזאת, יש לנו מה לתת.
יפה, זה אולי מה שהמלחמה הזאת עושה לנו. נכון, זאת אומרת, אנחנו עושים, יוזמים, יוצאים, מביאים את האמריקאים איתנו. מחשבות שלך, אריאל.
אני אגיד ככה, אני חושב שעם ישראל תמיד צריך לדאוג לעצמו, בעצמו, לכלל. אני חושב שדווקא בעניין הזה ראש הממשלה אומר את זה כל הזמן, גם לנשיא עצמו. אני חושב שזה חשוב. ואני חושב שעוד פעם, אני לא רגיל, אבל אני אתן עוד מחמאה לראש הממשלה, כי
אתה לא רגיל, אתה אומר.
אני פחות רגיל. דווקא בעניין הזה של יצירת עוד אוהדים, אוהבים, הוא דווקא התעסק מזה הרבה.
נכון.
כולל פוטין בזמנו, עוד לפני אוקראינה ולפני כל מה שקרה. כן. הוא יצר לעצמו גם, גם, גם ברוסיה, גם בהודו, עד היום
כן,
יש
מודי,
את הזה.
לגמרי.
יש, אתה יודע, בעניין הזה עושים עבודה. ארצות הברית תמיד הייתה, כי הערכים, אנחנו מדברים על ערכים, הערכים המשותפים הרבים בין העם היושב בציון לבין ארצות הברית הם כמעט לרוב זהים עד אחודים. ולכן הרבה יותר קל לנו, הרבה יותר קל לארצות הברית להיות מחוברים, להבין אותנו, אנחנו מבינים אותם, יש בזה, וגם ארצות הברית כן רואה בנו, למרות שלפעמים זה לא נשמע, ארצות הברית רואה במדינת ישראל פה, באותה, איך שאנחנו קוראים לזה, וילה בג'ונגל,
כן.
וילה בג'ונגל, בהחלט אינטרס מאוד מאוד גדול פה, מאוד 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 גדול, שאנחנו לפעמים ממעטים בו. אז תמיד צריך לשמור על, על הקרבה הזאת ביחד עם ארצות הברית, כי זה נכון, כי זה נוח, כי זה גדול, כי זה עוצמתי, והנה אנחנו רואים את, את השיתוף פעולה. דרך אגב, אמר לי אחד, הייתי בקריית גת, במחנה האמריקאי שם, הגדול והמרשים, אז אמר לי מפקד המחנה, הוא אומר לי, תשמע, יש הבדל ענק בין בין שיתוף פעולה לבין פעולה משותפת. שיתוף פעולה, מדינות עושות שיתוף פעולה, אנחנו היום בפעולה משותפת. זה דבר אחר לגמרי, משהו שלא היה, ואני חושב שישראל הרימה את עצמה למקום שבאמת אנחנו יכולים רק לחלום עליו, ואנחנו רואים את זה יום יום. ממש יום יום.
אוקיי, אחד היושבים סביב השולחן היה לא מזמן אצל הנשיא, בוז'י הרצוג, אז אני רוצה להתחיל איתך ואז לשמוע את הרב מה דעתו. פרופסור משה כהן-אליה מוביל מהלך פה לקריאה לממשל טראמפ להטיל באמת סנקציות אישיות על היועמ"שית, על שופטי עליון, על אנשים שמזוהים כאן עם השמאל. הוא אומר, תראו, כשזה היה הפוך עם ביידן, הלכתם לכיוונים כאלה, עכשיו אנחנו עושים את זה עם טראמפ. מה דעתך בכל, אתה יודע, בהקשר של ריבונות שלנו, אל מול, הנה, יש לנו מישהו שאוהד אותנו, את הימין, אז אנחנו איפה, מה אתה חושב?
חד משמעי.
מה?
זה אחד הדברים,
שזה טוב.
אחד הדברים הגרועים. הגרועים. שיכולים לעשות. זה לא משנה אם קוראים לזה הנשיא טראמפ, הנשיא ביידן, הנשיא קרטר, זה לא משנה. ישראל חייבת לשמור על ריבונותה. לא יכולה להיות התערבות של הנשיא או המעצמה. דיברנו על דוקטרינת מונרו. אל תתערבו לנו בדברים שבאמת, יש לנו את מערכת המשפט שלנו, יש לנו את המערכת הדמוקרטית שלנו, אסור שתהיה התערבות. זה לא אומר שהנשיא לא יכול לקרוא לנשיא, שהנשיא האמריקאי לא יכול לקרוא לנשיא של מדינת ישראל לבוא ולחון את נתניהו, כי הוא באמת מאמין בזה שלא יכול להיות שראש ממשלה שנמצא במלחמה שנתיים וחצי וצריך בשבע חציתות, צריך להתעסק בדבר
טוב,
הזה.
טוב, אתה מבחין בעצם בין שני הדברים.
אתה אומר, חלק.
הסיפור דווקא עם הקריאה של טראמפ, הקריאה, מה שנקרא, ברורה להרצוג, היא דווקא כן.
יש לי הסתייגות גם מהאמירה שלו לגבי הנשיא שלי, הנשיא הרצוג.
כן.
אני לא חושב שצריך ללכת למקום האישי, בסדר? וזה בסדר, עוד פעם, דיברנו על זה, מה, יש דברים שאני פחות אוהב.
כן.
זה פחות. אבל במהות, אני לא חושב שארצות הברית ראויה, נכונה, צריכה להתערב פה בשום דבר, במערכת המשפט ולא במערכת החנינה של, 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 של ראש הממשלה. אני כן חושב שהוא צריך להיות, איך אומרים, להיות, לחון אותו. זאת,
לחון אותו.
כן, לא, אבל כן. הוא כן צריך להיות להיכון.
להיחנן.
להיחנן. אז הוא לא צריך להתחנן כדי להיחנן.
יפה.
אני חושב שזה בהחלט צריך ללכת לשם, ארצות הברית לא צריכה להיות שם.
יפה מאוד. הרב, מחשבות שלך.
תראה, לצערי אני מסכים. זאת אומרת, תראה, סך הכל יש לנו הלכה. איך אומרת תמיד הנשיא שלנו? במקורות שלנו נאמר. אז במקורות שלנו נאמר שלא מוסרים, לא ממון של ישראל, לא רק חיים של ישראל, לא ממון של ישראל לאומות העולם. זה חלק, זה הרפלקס, הייתי אומר, המותנה הבריא, האינטואיציה הבריאה. נכון, אתה יכול להרוויח מזה, שיענישו את הרעים וכו', אבל הנזק התדמיתי הכולל הוא גרוע מאוד, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לא לחתום על העצומה הזאת. כן, גם אם היא בסוף תשיג איזה שהם השיגים, אני לא חושב שזה בריא לנו.
לסיום, אני רוצה לסבך את שניכם בתחזיות, נכון? ואיך הדברים נגמרים?
אם כבר הזכרת, אם כבר הזכרת נשיא המדינה, שזכיתי לשוחח איתו לאחרונה, הוא מאוד מודע לעניין הזה של המסרים האוניברסליים של היהדות, שזה הזמן כעת לפרסם אותם ולהשפיע על אומות העולם. הוא אמר לי את זה כמה פעמים.
טוב, אולי אנחנו צריכים לעשות איתו פודקאסט בנושא הזה. אז לסיום רציתי לסבך אתכם. הרי עד כה, שמתי לב, עקבתי ככה כמה רעיונות שלך בדרך לכאן, ועד כה צדקת במה שהרי אמר, תהיה תקיפה הייתה, בניגוד לכל מיני פרשנים, רונן ברגמן שם שם, כן?
אלא מעטח.
כן, איך זה נגמר לדעתך האירוע הזה? כרגע אנחנו בשלב שבו אנחנו מצלמים, טראמפ שוב, אולי מעטל בכולם, כן עסקה, לא עסקה, המשך המלחמה.
אז בואו נעשה הבחנה בין מה קורה עכשיו למה לדעתי יקרה בעתיד הקרוב הנראה לעין. ראשית, עכשיו דונלד טראמפ עושה מהלך שלדעתי עוד פעם זה גאוני של הפרד ומשול. המערכה הזאת שתוכננה בין ראש הממשלה שלנו לבין הנשיא לפני חודש וחצי תוכמה לשישה עד שבעה שבועות. דונלד טראמפ אחרי שבועיים של מערכה שהתחילה ב-28 בפברואר אומר, חבר'ה, אנחנו מקצרים את כל ההליכים בגלל ההצלחה המטורפת שהשגנו במערכה, וזה בערך התקצר מהשישה שבעה שבועות לארבעה חמישה שבועות. אנחנו נמצאים בדיוק בחודש בסוף השבוע הרביעי של המערכה הזאת, וגם בתוכנית אחרי השישה שבעה שבועות נמצאת הרגל, נקרא לה הרגל המדינית, הדיפלומטית, לבוא ולהגיד, ניקח נייר לקמוס, נכניס לתוך המערכה, בוא נראה מישהו מי לדבר. קוראים לו יושב ראש הפרלמנט האיראני, קוראים לו מישהו אחר שיכול לבוא ולהביא הסכם אמיתי על אותו בסיס. אין גרעין איראני, חומר העשרה לא נמצא באיראן, אין טילאות של, של, של איראן לעולם. אלה דברים שמבחינתו של דונלד טראמפ הם קווים אדומים. עכשיו מה הוא עושה? הוא הולך לאותו קליבאף, אותו יושב ראש פרלמנט,
נכון לשעד שאנחנו מצלמים הוא עדיין חי.
אתה לא יודע למה התכוונת ואני מגיע לזה. שלושה ימים הוא מנהל איתו מסע ומתן, ודונלד טראמפ כמו דונלד טראמפ, אחרי שלושה ימים, למרות שהמסע ומתן לא בשל, עושה אאוטינג, כמו שאנחנו אומרים את זה. עושה אאוטינג, מוציא את זה החוצה. עכשיו, פה מגיעה הדוקטרינת ההפרד ומשול. מה הוא עשה? עכשיו, אותו קליבאף שאמר, אני יודע, איך אומרים בערבית, אני יודע to deliver. אז אני יודע לתת את להביא את מה שאני יודע, כי היום המערכת בנויה מכבר קבוצות בתוך המשטר הזה. אני אומר, אני יודע להביא את עכשיו, דונלד טראמפ אומר, תשמע, היינו 15 נקודות, 10 נקודות כבר אמר שאתה מוכן, כולל הקווים האדומים. עכשיו יש לך שתי אופציות. אופציה הראשונה זה לבוא ולקבל את ההגנה של ארצות הברית, תהיה שליט איראן, תביא את כל מה שאתה הבטחת כסיכום, ולך איתנו. לא תביא את זה, מי שיערוף את ראשך, זה דווקא מתוך המשמרות המהפכה האיראניות, שבעצם יגידו, זה לא שאתה יכול להגיד היום, קיבלתי רגליים קרות. מה זה קיבלת? בשם מי ניהלת את המסע ומתן? מי בכלל הסמיך אותך? אז מכיוון שאנחנו יודעים, והאמריקאים יודעים, והמתווך הפקיסטני יודע שהוא כן היה שם, וכן דיברו איתו, אז הוא לא יכול לברוח מזה. ואז מה שקורה זה בעצם יערפו את ראשו, ואנחנו מקבלים את הדבר השני שמחפשים במלחמה, וזה הכאוס הפנימי בתוך המערכת הזאת שנקראת משמרות המהפכה. עכשיו מה יקרה? בהנחה ויש הסכם, ויש שליט חדש, ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, נהדר? בהנחה ואין, אנחנו ממשיכים בעוד שבוע, שבועיים של קטישה מאוד גדולה בתוך איראן. אני לא יודע, boots on the ground, לא boots on the ground, כן האי חרג', לא האי חרג', אבל בסופה, דונלד טראמפ יבוא ויגיד, חברים, על העם האיראני, it's your turn, זה התור שלכם, קחו את גורלכם בידכם, ורוצו קדימה.
אמן, איך דון קורליאון אמר בסנדק, אני אציע לו הצעה שהוא לא יוכל לסרב לה. הרב, איך זה נגמר? מצולם, מוקלט, מה אתה אומר?
תראה, חזית. מה שהולך להיות, הניתוח הזה הוא מרתק, הוא די מזדהה איתו, אבל מה שהולך לקרות וכבר קורה, אנחנו נלחמים במלחמה בין הסונה לשיעה. כלומר, אנחנו היום בעצם הכננו כבר את העולם השיעי, העולם הסוני מרים את הראש. אמנם תמיד הוא היה הרוב, אבל הוא היה מאוים על ידי איראן, זה כבר לא קורה. אלא מה?
אפשר כבר להגיד הכננו לגמרי? זאת אומרת, מבחינתך?
מבחינת המשמעות של העולם, של השיעה בתוך העולם המוסלמי, הוא חוזר להיות בשוליים. כפי שהוא היה לפני 100 שנה.
השיעים חוזרים להיות המיעוט, החלומות הקדומים במהפכה,
זה נגמר, זה נגמר. אלא מה? הדבר הזה יגרום לבירור בתוך העולם הסוני עצמו. האם הוא יאמץ את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, של דאש, כולל סונים, או של איחוד האמירויות? האם אנחנו, ואז כאן הנקודה שלנו, אנחנו כאן צריכים להכניס רגל כדי להיות אלה שיקבעו מהם הערכים
הדומיננטיים. הקריטריון שאמרת קודם.
בדיוק, הערכים הדומיננטיים בתוך העולם המוסלמי, ואז נוכל גם לדבר על פיוס בין בני ישראל לבין בני ישמעאל. הרי חזל אמרו שישמעאל עתיד, ישמעאל עשה תשובה ומעשה אבות סימן לבנים.
יפה מאוד, אז מעשה אבות סימן לבנים. הרב אושר קירל סנדר, תודה רבה רבה על שיחה באמת מרתקת, ושנזכה לניצחון מוחלט.
בחג הגאולה.
בחג הגאולה, נכון מאוד. תודה רבה.